חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. הערב במהדורה המרכזית, הסגר ברחבי הארץ ובקופות החולים תורים ארוכים לבדיקות קורונה וגם למתחסנים בפעם השנייה. מהלך החיסונים שמוביל ראש הממשלה עולה שלב, עוד 700 אלף מנות של חיסונים הגיעו היום לישראל. נתניהו אומר כי קצב החיסונים יעלה ל-170 אלף ביום. מבצע של 3 ימים לחסן את כל אנשי מערכת החינוך בישראל יצא לדרך כבר בימים הקרובים, בראשם מורי החינוך המיוחד. עוד מעט נדבר גם על זה, וגם לצערנו הרב האבדות של הקורונה שלא מפסיקות להגיע, הבשורות, השמועות הרעות. היום התקיימה הלווייתו של ראש ישיבת קהילת יעקב, הגאון הגדול הרב משולם שנקר, זכר צדיק לברכה. עוד ועוד שמות של נפטרים ונפטרות כתוצאה מנגיף הקורונה, ולא כולם קשישים, רבים מהם אנשים בגיל העמידה. נדבר גם על המצב הקשה בבתי החולים. מאות חולים במצב קשה, אנוש, מורדמים או מונשמים, זאת תמונת המצב של הקורונה בישראל. קריאתם של גדולי ישראל להמשיך ולהתעורר ולהתחזק במקביל לשמירה קפדנית על ההנחיות כדי לעצור את המגפה נשמעת גם היום, עוד מעט נביא את הדברים. ולסיום גם קצת פוליטיקה, שר יזהר שי מצטרף למפלגתו של יעלון, אחרי ששר הביטחון לשעבר בוגי יעלון פרש ממפלגתו של לפיד. לפיד הראה לו את הדרך החוצה בנימוס, וכבר שני מצטרפים חדשים למפלגה הזו, גם השר יזהר שי, גם הפרופסור חגי לוין, מי שהיה עד לפני יומיים היועץ של משרד הבריאות במסגרת המאבק בנגיף קורונה. המהדורה המרכזית בקול חי, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי נמרן. שלום, ערב טוב לכם. כמה וכמה נושאים לפנינו. עוד מעט נדבר גם על החלטת בגץ האוסרת הכנסת, הכנסת חמץ בפסח לבתי החולים, ועוד כמה נושאים, אבל נפתח כמובן עם ענייני הקורונה. אנחנו בתחילתו של סגר, על פניו ברחוב הסגר בהחלט מורגש. איתנו פרויקטור הקורונה למגזר החרדי רוני נומה, שלום, ערב טוב.
ערב טוב אבי, ערב טוב לכולם.
ערב טוב, אלוף המילואים רוני נומה, כשאנחנו מדברים הערב והסגר נכנס ככה לתחילת השבוע, יומו הראשון, אפשר לומר בצורה משמעותית, גם מערכות החינוך החרדיות סגורות למעט הישיבות שמתנהלות בקפסולות, האם זאת הדרך היחידה לצאת מהמקום שבו אנחנו נמצאים?
תראו, בנקודת הזמן הזו, כשאנחנו רואים באמת שאנחנו בתהליך התחסנות מוגבר, חיסון רפואי שבעצם נמצא פה בהיקפים רחבים, אני חושב שכרגע המהלך המתבקש הוא רגע לעצור הכל, לנסות רגע להוריד, לקופף את התחלואה. עוד פעם, אנחנו רוצים לקופף את התחלואה הרחבה בשביל למנוע תמותה. ועכשיו כשיש לנו את החיסון בהישג יד, אני חושב שזה מהלך נבון, לעצור לכמה זמן שנצטרך, אם זה יהיה שבוע, אם זה יהיה שבועיים, לכופף את, את רמת התחלואה, ואז להרוויח את הכמה שבועות הנוספים שאנחנו צריכים בשביל להמשיך לחסן את הציבור הישראלי.
כן, מצד שני, לצד סגר ומשמעת עצמית והרבה מאוד, כלומר רוב הקהל הישראלי נשמע להנחיות, בהם גם רוב הציבור החרדי, אבל בוא נדבר מילה אחת על אכיפה. אנחנו לא רואים את הבטחות המשטרה בערב הסגר, כי הפעם יהיו מחסומים, נהגים ייבדקו, יינתנו דוחות, ואז אתה יודע, אם זה באמת לא יהיה סגר בר אכיפה, הוא לא יהיה אפקטיבי, אנשים יחזרו לשעננות ולא עשינו כלום.
תראו, יש לנו נטייה חוזרת, ואני חושב שהיא שגויה, לצפות מהאכיפה להביא לנו את הישוע. אני מציע לכל אזרחי ישראל, ובטח לציבור המאמין, לציבור החרדי, הרי אתם יודעים היטב שאף אחד לא אוכף לחבוש כיפה. אף אחד לא אוכף להניח תפילין בבוקר. אנשים עוזבים את זה מתוך אמונה, מתוך הבנה. אני מציע שבואו נתייחס לדברים שאנחנו צריכים לעשות בשביל מנוע את התפשטות המגפה, לפחות לשבועות הקרובים, בצורה שבה אנחנו מתייחסים לדברים שאנחנו מאמינים בהם.
כלומר שכל אחד שמרגיש צורך ומאמין שזאת הדרך לשמור על עצמו ועל סביבתו הקרובה, לתת לו את האפשרות הזו. טוב, נקווה, אולי אם זה היה ככה סגר בכלל היה מיותר. כן.
אבי, אני באמת, תראו, גם אם כולם היו מצייתים, עדיין כנראה היינו צריכים לעשות מדי פעם סגרים. עוד לא מצאנו כלי יעיל יותר כרגע בשלב הזה, בצורה שאנחנו מנסים כל מיני דברים, אבל כנראה שבסוף הסגרים האלה הם אלה שמקופפים בצורה המהירה את ההתפשטות, הם אלה שבולמים אותה, ואחרי זה הם מתחילים לפתוח לאט לאט ומבינים שזה יעלה. אבל אני אומר עוד פעם, אנחנו בסוף, תראו, כל פעם לחפש את השוטרים שיסדרו לנו את החיים,
לא, ברור, אתה יודע, זאת שאלה שגם צריך להפנות בין היתר גם לגורמים אחרים, למשטרה ומקבלי החלטות בתחום הזה. אני רוצה לעבור בשבילך, האלוף מילואים רוני נומה, לדברים שאתה מתעסק בהם ביום יום, בין היתר מתווה הקפסולות בישיבות, מתווה שהוכיח את עצמו בתחילת הגל השני, עברנו למעשה את כל הקיץ עם המתווה הזה בצורה מסודרת עד אחרי החגים, משהו קרה בחודשיים האחרונים, או שהמתווה לא עבד, או שהוא הגיע לישיבות ש... שמרו על עצמם וכבר לא הצליחו יותר, כי אנחנו רואים עכשיו תחלואה מסיבית בישיבות בתוך הקפסולות.
טוב, אנחנו רואים במסגרת העלייה הכללית בתחלואה, אנחנו רואים גם עלייה בתחלואה בישיבות. אני מזכיר עוד פעם שמה שמעניין אותנו בישיבות הגבוהות במודל הקפסולות זה למנוע זליגה של התחלואה מהישיבה לתוך הקהילה. זה מה שמעניין אותנו ובזה אנחנו עוסקים. אנחנו קודם כל כמובן רוצים גם לצמצם את התחלואה בתוך הישיבה ולכן נועדו הקפסולות. ואני חושב שקודם כל בזה אנחנו מצליחים לעמוד. היו לנו שינויים שהם היו כתוצאה מצרכים אחרים של דיגום. נאלצנו לקחת משאבי דיגום שהיו בישיבות ולפנות אותם למקומות שבהם התחלואה הייתה ברמה גבוהה יותר. אני מזכיר שלפני חודשיים רמת התחלואה במגזר החרדי הייתה טובה. רוב הערים החרדיות היו ירוקות, קדם ההדבקה היה נמוך מאוד, קצת למעלה מ-0.5, ולכן נלקחו משאבי בידוק שהיו בישיבות, ושינינו את שיטת הבידוק, שלצערי לא הוכיחה את עצמה, וזה גרם לזה שאנשים הגיעו לישיבה, נבדקו, קיבלו תשובות רק אחרי 4-5 ימים, עד עכשיו אגב זה קורה בחלק מהמקומות, אז אנחנו פחות מצליחים לשמור על ההתפשטות של התחלואה בתוך הישיבה, אבל אנחנו עדיין מצליחים לשמר את אי הזליגה של התחלואה מהישיבה אל הקהילה עצמה. וכל עוד את זה אנחנו עושים, אז דיינו.
כן. בוא נדבר מילה אחת על החיסונים. מבצע לחסן את עובדי ההוראה בישראל יוצא לדרך, כולל מורי החינוך המיוחד בראשם. האם מישהו מוודא שלרשימה הגדולה הזו נכנסים גם עובדי ההוראה במגזר החרדי, שהם לא עובדי משרד החינוך. הם עובדים בעמותות פרטיות ברובם הגדול, למעט המורות בבתי יעקב. כל תלמודי התורה, הישיבות הקטנות, הגדולות, אלו אנשים שמשרד החינוך לא מכיר אותם, הם לא מופיעים ברשימות של משרד החינוך. איך הם מתחסנים במבצע הזה?
אז בדיוק בשביל זה גם קיימנו אתמול בערב פורום עם ראשי הרשויות החרדיות, יחד עם נציגי קופות החולים, עם אנשי משרד הבריאות, בדיוק בשביל זה, בשביל לתפור את המענה הארצי לצרכים הייחודיים של הציבור החרדי. זה כל מה שאנחנו בעצם מנסים לעשות, שכל פעם שיש משהו, לעשות לו את ההתאמות הנדרשות, ואנחנו בתוך התהליך הזה, וקודם כל לשמחתי, באמת מתחילים השבוע לחסן עובדי הוראה, זו בשורה מאוד גדולה. ועכשיו אנחנו מדייק את המענה, וכולם רתומים לעניין הזה, כולם מבינים את החשיבות של הנושא, וממש צריך למצות את הסגר גם בשביל להגביר את תהליך ההתחסנות, שכשנצא מהסגר נהיה עם רמת מיגון.
יחסית הסבירה לקראת כבר חיסון שני של הקהל הזה.
בדיוק. בדיוק, בדיוק, אבי, בדיוק.
אז טוב, זאת באמת נקודה חשובה, ומכאן הקריאה למורי ורבני תלמודי התורה והישיבות, לבדוק עם קופות החולים שלהם את האפשרות למתן חיסון, ככה זה אמור לעבוד בפועל?
נכון, מול הרשויות ומול קופות חולים, לראות רגע שהמאמץ הזה משתלב ביחד, כי בסוף הרשות המקומית מביאה את השכל המקומי לתוך לתוך המערכת, וככה אנחנו נצא כשבאמת אנחנו צריכים לקייב את התהליך.
אוקיי, טוב, אנחנו גם צריכים להמתין עד שיגיע התור של המתחסנים הצעירים, ואז גם בחורי הישיבות התחסנו, למי שעדיין לא עבר קורונה, אם נשארו כאלה, והתהליך הזה יהיה הרבה יותר קל. אני רוצה לשאול אותך, רוני, אגב, בשבוע שעבר קיימת תדרוך לתקשורת, איזשהו עיתונאי הכניס לפיך ככה מילים בנושא פוליטיקה ואמירות מהסוג הזה. אני רוצה לעשות ברשותך קצת סדר בעניין הזה, כי גם הציבור קצת מבולבל ויצאו כל מיני ציטוטים שנותקו קצת מהקשרם. מי שמקבל את ההחלטות בישראל אלו הפוליטיקאים בסוף, ופוליטיקאים יש להם לחצים, יש משמעות יותר לפה או לשם, יש בעלי יכולת יותר ויש אנשים שפחות דומיננטיים. בסוף כך מתקבלות ההחלטות בישראל לגבי ביטחון, לגבי כלכלה, לגבי קורונה, לגבי כמעט כל דבר, מול הרבה מאוד דעה של אנשי מקצוע. והשאלה שלי, איך אתה עובר בתלם, בתווך הזה, באמצע, בין אלה שאתה יודע, מושכים בלחצים פוליטיים ימינה ושמאלה, לבין אנשי המקצוע של משרד הבריאות שאיתם אתה בקשר, שכל הזמן מושכים כמובן לצד המקצועי ולהיבט שלהם, ובסוף צריך לקבל החלטה שמאזנת. ספר לנו קצת על התהליך הזה.
תראו, אנחנו חיים במדינה דמוקרטית. במדינה דמוקרטית יש נציגי ציבור בפרלמנט, ונציגי הציבור הם פועלים גם בהיבטים של האינטרסים הכוללים הלאומיים, וגם באינטרסים של הציבור שאותם הם מייצגים. ואני לא מפתיע אף אחד בזה שאני אומר, שבוודאי אנחנו, מי שקובע ומי שמכתיב את הדברים, זה הדרג הפוליטי, ממשלת ישראל, זה בסוף פוליטיקאים. ואני חושב שזה ברור לגמרי שיש לחצים ויש השפעות, ואני לא חושב שאני מפתיע מישהו שאני אומר שבסופו של דבר הפוליטיקה היא קשורה בתהליכי קבלת ההחלטות. אנחנו, אנשי המקצוע, יודעים לעמוד בלחצים, אנחנו יודעים לשים את הדברים כהווייתם, והשיח הזה בין אנשי המקצוע לבין האנשים שמקבלים את ההחלטות, הוא שיח שהוא מובנה בתוך החברה הדמוקרטית, ולא צריך להיבהל מזה. זה הכל בסדר, זה לגיטימי, וככה מתקבלות ההחלטות. יש הרבה מאוד שיקולים, ויש שיקולים רחבים, ויש ויכוחים, וזה, אני חושב שהתהליך הזה של השיח בין אנשי מקצוע לפוליטיקאים, הוא דבר שהוא מבורך, הוא לא משהו, זה בסדר שיש ויכוחים.
אתה יודע, אם כבר מדברים על פוליטיקה, אז רוני נומה, אתה היחיד שעדיין לא הקמת מפלגה, יש איזושהי תוכנית בדרך להצטרף למחאים הפוליטיים?
אבי, אני באמת, אני בחרתי לתרום לציבוריות הישראלית בדרכים אחרות, אני מאוד מכבד את הפוליטיקאים, אני מאוד מכבד אנשים שבוחרים להיכנס לפוליטיקה ולהשפיע דרך הפוליטיקה, זה דבר בוודאי ראוי ומכובד. אני בוחר לעשות את זה בדרכים אחרות, וזה בסדר, ואין לי שום רצון להיכנס לפוליטיקה.
האלוף במילואים רוני נומה, פרויקטור הקורונה למגזר החרדי במגן ישראל, תודה רבה לך על הדברים כאן ועל העבודה בכלל סביב השעון, סביב היממה, למען כולם. תודה, ערב טוב לך.
רק בריאות, תודה רבה אבי, תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות, ורק בריאות ולמצות את הסגר ברשותכם, כל טוב.
כן, רק בריאות ובשורות טובות, תודה רבה. חבר הכנסת הרב יצחק פינדרוס, שלום, ערב טוב.
ברוכה, ערב טוב לך, ערב טוב למאזינים.
יושב ראש סיעת יהדות התורה בכנסת, קודם כל, אתה יודע, כולנו יושבים בתוך עמנו, הרב פינדרוס, ואי אפשר להתעלם מהעובדה ש מאות ואלפים מבני הציבור שלנו עם קורונה בבתיהם, עוד אלפים מבודדים, לצערנו הרב מודעות האבל זועקות. אנחנו בימים לא פשוטים.
הגל הזה באמת תפס את הציבור החרדי בצורה באמת קשה. אנחנו רואים את זה בכל מקום, בכל שכונה, בכל קהילה, בכל מקום, כמות החולים היא באמת גדולה, ולכן הזהירות הנדרשת היא הרבה יותר משמעותית עכשיו, בדיוק בתקופה הזאת. כנראה שחופשת החנוכה והחזרה והחזרה של תלמידי הישיבות הביתה, של הילדים, של כל הסיפור הזה, כל החופשה הזאת עשתה לנו לא טוב. וצריך עכשיו משנה זהירות מכל הבחינות. זה מה שאומרו גדולי ישראל, וכך צריך לנהוג, ולכבוד שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה.
כן, בכל התהליך הזה שוחחנו גם קודם עם אלוף המילואים רוני נומה, בכל עניין התאום, התיווך, למגזר החרדי, גם בנושא החיסונים, למשל מדברים עכשיו על עובדי ההוראה, אז כל אחד צריך לפנות לקופות החולים, אין איזשהו הליך עדיין מסודר בעניין הזה. אני שואל אם אתם כחברי הכנסת עוקבים אחרי מה שקורה שם, יש איזה פרוטוקול מסודר, איך זה יעבוד?
התשובה היא כן, אני חושב שהציבור החרדי ראה את זה בשבועיים שלושה האחרונים, הייתה ענות והייתה גם טיפול, גם של קופות החולים שנמצאות בקהילה יותר, דרך אגב, מכל גוף אחר במדינת ישראל. אני לא מכיר גוף שיותר מחובר למגזר החרדי מאשר הקופות החולים, ולכן באופן כללי, אני חייב לומר שכמות התלונות הייתה באופן יחסי למבצע כזה מאוד מאוד גדול. צריך גם לזכור עוד משהו, שזה שישראל מתנהגת כמדינה קטנה, ואתה יודע מה, קצת כן בתרבות השטיבל, זה גרם שבסופו של דבר זכינו בסייעת הדשמיה, והצליח ראש הממשלה להביא לפה כמות חיסונים באופן יחסי הכי גבוה בעולם, גם בצורה הכי מהירה וגם בכמות היחסית. אני שומע את זה לחברים שלי בחוץ לארץ, בארצות הברית, באנגליה, שפשוט מקנים במה שקורה בארץ ישראל בנושא החיסונים, בכמות האנשים שמתחסנת, וברור שגם במגזר החרדי, אחרי ההוראה של הרבנים, אז אתה רואה ענות גבוהה, ואתה גם רואה את המציאות הזאת. קופות החולים הן קשורות לקהילה, נמצאות בקהילה, יש מטעמי קשרי קהילה בכל קופה היום, ואין לי ספק שזה יעבוד בצורה הרבה יותר מסודרת מאשר דברים אחרים שראינו, שכמו שאנחנו מכירים, שהמדינה מנהלת את זה לבד, אז זה מסתבך.
אוקיי, תגיד הרב פינדרוס, כשאנחנו, אתה יודע, נמצאים בתקופה הזו במקביל, ושוב בתי הכנסת ריקים, ושוב תלמודי התורה סגורים, הכל כמובן על פי רועתם של גדולי ישראל, ועדיין מנגד הסתה בכל רמה וכלי תקשורת אפשרי, עד כמה בכלל צריך להתעסק עם זה לדעתך?
אני אומר לך כך, באופן כללי כמה, לא הרבה, ואני אגיד לך גם למה לא הרבה. בסופו של דבר, וראינו את זה בגל הקודם כשהייתה הסתה מטורפת בערב סוכות, בסוף האמת יוצאת לאור, המציאות והקידוש השם יוצא לאור. כשצעקנו בסוכות שצריך לפתוח את מערכת החינוך, אז באותו יום נשמענו ככל קורה במדבר, לא עברו שבועיים, וכל מדינת ישראל הצטרפה לקריאה ואמרה איך גדולי ישראל ראו למרחוק וראו שאת מערכת החינוך צריך לפתוח. אני חושב שבסוף זה לא עניין של שיווק, זה עניין של כשאתה אומר את האמת שלך, וברור לך האמת, ואתה הולך עם האמת שלך, לפעמים לוקח שבוע, לפעמים שבועיים, לפעמים שנה עד שהאמת הזאת יוצאת לאור. אני לא חושב שאנחנו צריכים לשנות משהו מאורחות חיינו ומההתנהלות שלנו, אם היא מתנהלת על פי הלכה ועל פי הוראת...
זה ברור, זה ברור, אבל...
אני חושב שאנחנו לא צריכים לשנות שום דבר, ובסופו של דבר, כשאתה אומר את האמת ואתה אומר את זה, ואני רואה את זה גם כשאני נמצא באולפנים, גם כשאני נמצא מול ציבור חילוני, יודעים לכבד את האמת.
פינדרוס, בוודאי שהאמת היא אחת והיא תנצח וצדקת הדרך ברורה, אבל אם באמת לא מתייחסים לאותה הסתה, אתה יודע, הצד השני של הסיפור הזה אומר, יש עוד שלושה חודשים בחירות, אז נכון שההסתה הזו לא מורידה קולות ליהדות התורה ולשס באיזושהי אופן, אבל היא מגדילה את הקולות של המפלגות האנטי-דתיות, היא מחזקת את כוחן של אלה שמבקשי את רעת הציבור החרדי. והאם מול הדבר הזה לא עושים שיקול שכן צריך לרוץ, להגיב ולתקוף בחזרה?
אני אביא לך משל, אני אביא לך משל. כשעומד איווט ליברמן ואומר שקרים ברדיו, אם אתה מתייחס ונותן לו במה ומתחיל את זה ונותן לו כותרות אנטישמי ומתחיל להתאבט איתו, אז אתה בעצם מביא לו קולות. אם אתה מתעלם, בסופו של דבר אתה מוריד לקולות. לכן אמרתי, אנחנו צריכים להישאר עם האמת שלנו. בדיוק כמו שכשלפיד אמר שיבואו בינואר 5 חיסונים למדינת ישראל, ואנחנו בסייעת הדשמי עומדים היום בינואר עם 1,800,000 מחוסנים ו-170,000 בקצב יומי, תדבר איתנו עוד יומיים, אז זה יהיה 210,000. וזה בדיוק הנקודה שאני אומר, אם אתה נשאר עם האמת שלך, אומר את האמת שלך, לא כל הזמן מגיב ואומר פלוני אנטישמי והוא אנטי זה והוא טיפש, אלא אתה אומר את האמת שלך, את האמת צריך לומר. צריך לבוא ולהופיע, ועושים את זה כל נציגי הציבור החרדי בצורה גוררת כבוד. צריך לעשות את זה, לומר את האמת שלנו, לעמוד מאחורי האמת שלנו, לא להתבייש. ובסופו של דבר, האמת היא הרבה יותר חזקה. אתה רואה את ההתפרקות שם. אתה יודע, אני אולי מכל חברי הכנסת והיחידים שלא קם ואומר, מודיע היום על פתיחת מפלגה, ואני אומר את זה בציניות, כי זה לא קורה בימין, זה קורה בשמאל. אתה רואה שכל 5 דקות קמה מפלגה חדשה ומערכת חדשה, לא עובר מהדורת חדשות בלי עוד איזשהו
תורה. זה נהיה פשוט הזוי, זה מאבד פרופורציות.
אז אני כבר לא יודע למי הם הולכים להצטרף, לירון זליחה או ליעלון או לרון חולדאי או
לשריות
גנץ או לאופר שלח או למישהו אחר. ולכן אם אנחנו נשאר עם האמת שלנו, האור שבקצה המנהרה, ולא ניכנס לכל הסרט השקרי הזה, לפעמים לא נעים, עובר יום, יומיים, ואני זוכר את היומיים הראשונים כשיצאנו עם תלמודי התורה אחרי סוכות, היה ממש לא נעים, היו הופעות שהיה קשה להתאמת איתם, אבל נשארנו עם האמת שלנו, ולא עבור כמו שאמרתי שבוע שבועיים, וכל הציבור עוד, אני חושב שגם היום, אנחנו צריכים להיות עם הציבור, עם הקשיים של הציבור, הקשיים גם הכלכליים, גם הרוחניים, גם התרבותיים שלא מבינים אותם, להיות איתם, להיות עם הציבור, להגיד את היופי שביהדות ואת היופי שבהתנהלות שלנו, בכל הנושאים, אם זה חיסונים ואם זה סגרים, לראות את היופי הזה, והאמת בסופו של דבר תנצח.
בגץ היום לא מקבל את בקשות הרבנות הראשית לישראל לקיים דיון בצו שמדבר על היתר למעשה להכנסת חמץ בחג הפסח לבתי החולים הממשלתיים, ובעצם במילים אחרות מאפשר חמץ חופשי בחג הפסח בבתי החולים. כל מי שרוצה ויוכל לעשות זאת יגיע, כולל גויים ויהודים, וזה כבר מבטל אוטומטית את הכשרות בימי הפסח ובימים שאחרי חג הפסח בבתי החולים, ושוב שובר את הסטטוס קוו, וזה שוב אותו בגץ.
נשאר במדינת ישראל פרלמנט אחד שעדיין מייצג את תל אביב של מטה, וזה הבגץ. הוא מייצג קבוצה מאוד מאוד מסוימת שעדיין מתוסכלת מהמציאות שרוב עם ישראל הוא מסורתי ודתי. זה מוציא אותו מדעתו, זה מחרפן אותו. זה המקום היחידי שהם עדיין מאוחדים. ולכן אין ספק שהאתגר שלנו יהיה, והוא כבר נמצא שם הרבה מאוד זמן, זה לשנות את הדבר הזה. זה המדינה היחידה בעולם ששופטי בגץ מתמנים בצורה שמתמנים, עם אותה ועדה שממנה את עצמה, חבר מביא חבר, מבצע חבר מביא חבר. אין מדינה כזאת בכל העולם כולו. בכל מדינה זו הפרלמנט ממנה, או הנשיא ממנה, ראש הממשלה ממנה,
ועדה
ציבורית. המקום היחידי שזה מתמנה בצורה כזאת זה שם, זה פה במדינת ישראל. נשאר לנו עוד את הדבר הזה למגר, וכן, הם על פי תפיסת עולמם, מדינת ישראל היא לא מדינה יהודית, היא מדינת כל אזרחיה, ולכן כל סממן יהודים יעשו הכל בשביל למחוק. ועם הדבר הזה צריך להתמודד, צריך למצוא את זה, צריך לעשות את זה בחקיקה. זו תקופה קשה לחקיקה, אני יודע שיש בדיקה בשעות האחרונות.
אבל כבר כמה שנים שלא מצליחים לחוקק כמעט שום דבר בנושאים האלה, תראה מה קרה בגיור ועכשיו בחמץ ובשבת ובכל כך הרבה מאוד תחומים, שהזירה נשארת מופקרת לבגץ.
לא, אני אגיד לך בדיוק למה, מה זה אומר? אני אזכיר לך, יש מצב שאנחנו, מכיוון שעם ישראל נהיה או מסורתי ויותר דתי ולא באמצעות חקיקה, אנחנו מנסים לעשות את זה כל הזמן לא באמצעות חקיקה. הפעם היחידה שאנחנו נזקקים לחקיקה דתית, זה כשבגץ מתערב. בינתיים בגץ בגיור עוד לא נתן פסק, ובחמץ נתן פסק לצערנו הרב בתוך שנת הבחירות הזאת. אלה העובדות. כל זמן שבגץ לא מתערב, אנחנו אכן לא עצים ורצים בחקיקה, כי אתה רואה את האמור ראו כי טוב השם, עם ישראל מתקרב לדת בלי חוקים, ובלי חוקים שיפורשלו על ידי הבגץ. אנחנו נזקקים, רק אז חוק המרכולים יצא לאור, אך ורק בגלל בגץ. חוק החמץ יצא לאור, אך ורק בגלל בגץ, והוא יצא לאור. יכול להיות שנמצא את הפתרון לעשות את זה עדיין, בכנסת הזאת, בתוך הפגרה. אם לא נמצא פתרון משפטי, נצטרך לעשות את זה אחר מכן. ובסוף, אני אכן מקווה שהרוח הזאת בעם ישראל ימצא ביטוי גם ברוב בכנסת. עד היום היה לנו 58 חברי כנסת שהבינו שצריך לעשות את פסקת ההתגברות ולהגביל את כוחו של בגץ. אני מקווה שבכנסת הבאה יהיו יותר מ-58 חברי כנסת שיאמינו בדבר הזה. אנחנו כבר לא לבד, פעם זה היה יהדות התורה וש"ס לבד, היום כבר יש הסכמה רחבה מאוד בכנסת לדבר הזה. צריכים את העוד 2-3 אצבעות בשביל לעשות את השינוי הזה.
טוב, אוקיי, ריבוי המפלגות, כבר דיברנו על זה פחות או יותר, אבל הדבר המעניין הוא שזה מראה על פניה של הפוליטיקה הישראלית. הגענו לשנים שהמקצוע שאתה מתעסק בו, הרב פינדרוס, וסליחה ותמחה לי מראש, הוא לא מהמקצועות המכובדים.
א', אני לא בחרתי לעצמי מקצוע מכובד. אם הייתי רוצה לבחור מקצוע מכובד, הייתי צריך להישאר בעולה של תורה, כי אצלנו בכל מקרה שם זה המקצוע המכובד.
זה הנס.
קודם כל, הלכתי להיות אינסטלטור, ולכן פניתי לעבודה ציבורית. זה קודם כל, בואו נאמר את האמת,
לא,
הציבור החרדי זה אף פעם לא היה.
נציג ציבור חרדי, לא... הזכות זה להיות שליחם של גדולי ישראל, ואם זה מה שנדרש,
נכון, זה נכון,
מה שנדרש.
אבל זה אף פעם לא היה המקצוע המכובד. המקצוע המכובד אצלנו במזרח שלנו זה ראשי הישיבות, הרבנים ויושבי המדין, הם
כן,
המזרח
אבל
שלנו.
אבל גם בעיני החברה הישראלית, אתה יודע, זה נהיה...
בחברה כך... הישראלית זה היה, ניסו אולי במשך שנים להציג את האנשים האלה כאנשים מורמים מעם, ולאט לאט, בעולם הזה של, אתה יודע, של ציוצים וכל דבר רץ ברוצפ, אז מגלים שגם האנשים האלה הם לא נעלים, כי רק אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני.
חד משמעית. הרב יצחק פינדרוס, יושב ראש סיעת יהדות התורה, תודה רבה לך.
תודה רבה וערב טוב.
בשורות טובות. אנחנו נצא לפרסומת.
הדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. האתגר התורני הגדול בעולם חוזר.
תם חידון הלכה למעשה, תשפ"ב.
תשובה מלאה מורכבת, 10 נקודות.
וואו, לא
יודע. בראשון הקרוב יוצאים לדרך עם נבחרת חדשה בתוכנית בכורה מרתקת ומותחת. חידון הלכה למעשה לשנת תשפ"א על הלכות שבת עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לוי. הלילה ב-10, רק כאן בכל חי.
במלאת 15 שנים לפטירתו של גדול המקובלים הרב יצחק כדורי זכר צדיק וקדוש לברכה, ביום שלישי ב-4 אחר הצהריים תתקיים עצרת התעוררות בישיבת המקובלים נחלת יצחק במעמד הראשון לציון הרב יצחק יוסף, הראשון לציון הרב שלמה עמר, השר הרב אריה דרי, רבנים ומכובדים. האירוע יעבור בשידור חי באתר ערוץ 2000. למחרת ב-11 בבוקר נעלה לציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים. יעברו לפני התיבה הרב יעקב עדס והרב יוסף כדורי. ההתכנסות על פי הנחיות משרד הבריאות. לפרטים 1-800-800-757.
עוגיות מסוכרות בריח של בית. כל אפייה מתחילה בנייר אפייה, ומומלץ שיהיה טבעי ואיכותי. סאנו סושי נייר אפייה טבעי, עשוי מחומרים מן הצומח, עבה ואיכותי במיוחד. סאנו סושי נייר אפייה טבעי, להגנה על תבנית התנור. נשלף אחד-אחד באריזה עם פס גירה לשימוש נוח ושמירה על סטריליות הדפים. אל תתפשרו, תנסו. יש על מי לסמוך בבית. סאנו סושי.
מזדרזים ומרוויחים. מצטרפים להגרלת כל הקופה למען ילדי פיתוחים רק עד מחר בשעה 12 בלילה, ונכנסים ללא עלות נוספת להגרלת הזריזות הגדולה על פרסים בשווי עשרות אלפי שקלים. חייגו עכשיו 02-540-30, 02-540-30.
בקרוב אצלכם וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669, 072-393-9669. וידה זה חיים.
יוגורט תנובה, מה יש בו שמעניק את המרקם מהשיר הקרמי הזה שעוטף כל כפית ברכות מרגיע?
אדוני השף,
אל תתפלסף. חדש, יוגורט תנובה עם מרקם עשיר וקרמי במגוון אחוזי שומן, עם רכיב אחד בלבד, חלב. למהדרין יש תנובה.
שלום דוקטור, לדוד יש פריחה ואני מתחיל לחשוש.
אני רואה, הכל בסדר, כבר שולח מרשם למשחה. רפואה שלמה.
לקוחות מאוחדת, במיוחד בימים אלו, שירותי הרפואה המתקדמים שלנו זמינים עבורכם מרחוק, גם ביום וגם בלילה, כדי שלא תצטרכו לצאת מהבית. מגוון שירותים דיגיטליים, ביישומון ובאתר המותאם. ביקור רופא ופנייה מקוונת לרופא האישי שלכם. מיון דיגיטלי, רפואה מקצועית ועוד. במיוחד בימים אלו, מאוחדת, משנים את עולם הבריאות בישראל.
ברת אביטל, אם בית בבית החם של יד עזרה ושולמית. אני רוצה לתת לכם טיפ מירונית, מטפלת רגשית באומנות העובדת עם הילדים בבית החם. העבודה עם הילדים על ידי חומרי יצירה פותחים את ליבם, ובכך מגלים את נסתרות הילד, מה קשה ומפריע לו. טיפול רגשי על ידי אומנות נותן כוחות ועוצמות לילד. דעו, תוצאות העבודה והיצירות של הילדים משקף אותם מבפנים, וכך ניתן לסייע להם.
יד עזרה ושולמית,
תשע אחת, שבע אחת. עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו ננסה להבין מה קורה בשטח כשמדברים על הסגר, על יומו הראשון של הסגר. אז כמובן הוראותם של גדולי ישראל נשמעו, תלמודי התורה סגורים, וכמובן בתי הספר לבנות, כולם כמובן סגורים. הישיבות פועלות במתווה הקפסולות, הרבה מאוד כוללים של אברכים תיקו את מקום לימודיהם לבתים, למקומות פתוחים וכולי. אבי רבינה, כתבנו על הקו, שלום, ערב טוב אבי.
ערב טוב.
איתנו גם מני גירה שוורץ, שלום, ערב טוב מני.
שלום, ערב טוב.
אבי, אתה היום ככה בודק, שואל אנשים, עוקב, רואה מקרוב, איך נראה הסגר? יש באמת סגר משמעותי, יש אכיפה, מה אתה יודע לספר לנו על זה?
שמע, זה לא דומה לאף סגר שהיה פה עד עכשיו, ודאי לא לסגר פסח, הסגר הרמטי ביותר שהיה עד כה, ואני חושב שאפשר לתלות את זה בהרבה סיבות, אבל הסיבה המרכזית, חוץ מחוסר אכיפה או ירידה באכיפה, זה כמובן השעננות, שאותה שעננות קיימת בכל המגזרים, המגזר החרדי, החילוני, הדתי, הערבי, איפה שאתה לא הולך, אתה מגלה שכבר אין את הפחד של תפילת המגפה באנשים, וזה בדיוק מה שקורה ברחובות. אתה הולך, זה יכול להיות גן סאקר, פארק הלאומי, בתי כנסת, ישיבות, הכל שונה, כל האווירה שונה, ובעצם גם האכיפה. אני חייב לומר לך שאם אתה מחפש מחסומים בשכונות בירושלים או ביציאות מבני ברק, אתה כמעט לא תראה, ואני חושב שזה משפיע כמובן על האווירה ברחובות, ואנשים כן, אנשים יוצאים מהבית, זה לא באמת סגר.
אוקיי, מני, כשמדברים על סגר שהוא בעצם נתון, לאחריות האישית של כל אחד, עד כמה חשובה כאן ההסברה וגם ההפחדה? כלומר, האם אנחנו צריכים באמת לומר לציבור, רבותיי, היום נפטרו פלוני, אלמוני, אלמונית ופלמוני, או לתת לציבור את הבגרות, להבין לבד, אלו הנתונים, תתמודדו.
זאב לא עובד, אנחנו מכירים את זה. הפחדה קשה להגיע איתה שוב ושוב ושוב ושוב, ובשנה האחרונה נראה לי שהנתונים אכן אומרים את שלהם, ונראה לי שהציבור יודע, מה גם שככל שעבר הזמן נוצר מצב שיותר ויותר מסתירים או לא רוצים להנחיח את האנשים שנפטרו מקורונה וכדומה, שגם בעניין הזה נוצרה רגישות אל מול המשפחות, ולכן אנחנו פחות רואים את הדברים האלה צפים. אם אתה שואל אותי, אכן באופן ישיר, אם הכותרות היו מדברות על כך וכך אנשים שנפטרו עם שמות מוכרים מהסביבה הקרובה, זה היה משפיע יותר על הציבור. אני מסכים עם אבי בתפיסה שלו, שהוא אומר שבאופן אישי ובאופן פרטי אנשים פחות נשמרים ופחות מתייחסים, אבל צריך לקחת בחשבון שיש בתוכנו מאות אלפי אנשים שכבר עברו את המחלה, כאלה אנשים שהם מה שנקרא מחלימים, כולל כאלה שנבדקו, כולל כאלה שלא נבדקו, ואותם אנשים להגיד להם תשבו בבית שבועיים, אל תצאו בשום אופן, בין אם הוא יש להם בחור ישיבה בבית בן 16 שרוצה ללכת ללמוד חברוסה עם מישהו שגם הוא כבר מחלים, מה יגיד לו ההורים, מה יגיד לו אבא, לא, אל תלך ללמוד כשהוא יודע שאין בזה סיכון. אז לכן אנחנו נמצאים בסיטואציה שונה, זה דבר אחד מרכזי. דבר שני, כשאנחנו רואים שמשחררים כל מיני דברים מסוימים פעמים, הרבה יותר מפעמים קודמות, אכן מה שנקרא חיוני. למה? כי יש עבודות שונות, כמו למשל שטיפת רכבים שהייתה סגורה בעבר בכל הסגרים, ועכשיו אני מאמין שבחלק מהמקומות כן פתוח, כי גם אז לא היה היגיון למה לסגור שטיפת רכבים, מה הסכנה בעניין הזה, איפה יש סכנת הדבקה. אז כך יש דברים חלקיים שנפתחו. אני דווקא רואה כן נענות משמעותית מאוד, כולל בבתי כנסת שחלקם נסגרו וחלקם יצאו החוצה להתפלל, וגם בתוך בתי הכנסת יש הענות, ואנחנו רואים גם את המספרים, המספרים נמצאים בירידה.
אגב, אני חייב לומר מילה על זה, שאתה מדבר על, שאני דיברתי קודם, על הזילות והשננות בקרב האנשים, נכון, יש מאות אלפי מקלימים, אגב, גם אני בתוכם ברוך השם, אבל עדיין, אני חושב שהזילות היא לא כלפינו עצמנו, אלא כלפי האחר, הרי יש מאות אלפים ומיליונים שלא עברו את הקורונה, ויכול להיות שפשוט התרגלנו, יכול להיות אפילו יהודי שנפטר מקורונה בגיל צעיר, והנה אתה רואה בשבעה, עוד בשבעה, באים לנחם שם מסעות בציפות, כלומר, אני לא חושב שיש פה איזה כוונת מכוון או זדון, אבל בסוף זה המצב. אתה רואה ממנך או מתמולך, לא עלינו נשים צעירות, אברכים, יהודים מבוגרים שהיו יכולים להיות איתן עוד 5 או 10 שנים נפטרים, ואתה כבר נמצא עוד מעט שנה במגפה, זה גורם ממילא לכל השעננות וזלזול בחיי האחר. וגם ההפחדה, כמו שאתה אומר, ההפחדה של משרד הבריאות וההפחדה של גדולי ישראל במכתבים, זה פשוט לא עוזר.
כן, טוב, באמת זה נכון. אני רוצה לעלות עוד נקודה אחת, סוגיית החיסונים והמתחסנים. מני, אולי אתה תדע להסביר לנו גם מבחינת האחוזים, כי בסוף אנחנו רואים שיחס המתחסנים החרדים מול האוכלוסייה הכללית הוא עדיין נמוך.
עדיין נמוך.
אולי בגלל שהרוב כבר עברו קורונה, הרבה מהחרדים כבר עברו קורונה, גם המבוגרים, או שבגלל שממתינים לגיל הבא, אחרי גיל 60, אתה יודע מה הוא צריך, אתה רואה את כל גדולי ישראל מתחסנים, זה עובד, זה נכון, הרבה מאוד אנשים כן באים להתחסן, אבל מבחינת אחוזים זה לא זה.
צריך לומר את האמת, שכבר בעבר, עוד לפני בכלל שהקורונה הגיעה לעולמנו, היו כיסי התנגדות מרכזיים דווקא בתוך הציבור החרדי, בקהילות מסוימות שדיברו תמיד נגד חיסונים. ככה שכשהתחיל הסיפור הזה של קורונה, צריך לדעת דבר אחד, אותם מתנגדי חיסונים היו זריזים הרבה יותר ממשרד הבריאות שעסק בהצלת חיים בטיפול במגפת הקורונה, והם כבר דיברו על זה, על עד כמה החיסון הוא בעייתי, ועד כמה החיסון הוא דבר שעלול לגרום לכל מיני בעיות. הדברים האלה כשהם מגיעים אל יהודים מבוגרים במרוצת כמה חודשים לפני בכלל שהחיסון מגיע לארץ, והם שומעים את זה פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, קשה מאוד להביא אותם להחלטות אחרות. ואני אומר לך, אפילו במשפחה שלי יש אנשים מעל גיל 60 שעדיין חוששים משום מה להתחסן, ולא עוזר הרבה השכנועים בעניין הזה, עדיין ממתינים לראות איך זה משפיע ואיך זה פועל על אחרים וכדומה. הדברים האלה הם דברים אמיתיים שיש עדיין בעיה. אני לא חושב שמספר הנדבקים החרדים מעל גיל 60 הוא בכזה פער, אנחנו מדברים על פער של כמעט 20% כרגע באופן יחסי בין מספר המתחסנים בציבור הכללי לבין מספר המתחסנים בציבור החרדי, מעל גיל 60 כמובן, וחשוב מאוד, חשוב מאוד העניין הזה לסגור את הפער הזה כמה שיותר מהר. אני לא יודע למי יש פתרון לעניין הזה, כי אתה שואל בצדק, הרי אנחנו רואים את ההוראות של גדולי ישראל, אני חושב שממש מהקצה אל הקצה, כמעט כל גדולי ישראל שראיתי בעד חיסונים, אז אני לא כל כך מבין איך ומה, איפה אפשר לפתור את העניין הזה. יש עדיין בעיה בקרב מבוגרים, צריך פשוט להסביר להם. אני חושב שהמידע שהגיע אליהם במשך חודשים, מידע מוטעה, הוא זה שהתנחל בליבותיהם, וקשה קצת להפריך את זה.
מני גר שוורץ, תודה רבה לך, כתבנו אבי רבינה, תודה גם לך, ערב טוב לשניכם. תודה. עכשיו נדבר קצת על האכיפה, ואנחנו עם סגן ניצב וגיא לוי, שלום וערב טוב.
ערב טוב לך, לכל המאזינים.
ראש אגף התנועה במשטרת ישראל, כשאנחנו מדברים הערב על סוגיית האכיפה, הסגר בעיצומו, האכיפה גם בעיצומה?
אז רק תיקון קהל, ראש מדור תעבורה,
כן, נכון.
האכיפה גם בעיצומה. אנחנו מסכמים את סוף השבוע, ואנחנו לפני הנתונים של יום ראשון, אבל במהלך סוף השבוע נרשמו מעל 10,000 דוחות, כשהחלוקה היא, הנתח הגבוה ביותר של הדוחות האלה הוא על יציאה מהבית שלו לצורך. אנחנו יודעים שבשישי שבת באופן טבעי יש פחות תנועה, ראינו ירידה משמעותית של כ-60-70% בנבחי התנועה בשישי ושבת. נכון שהיום בבוקר התעוררנו להרבה מאוד תנועה של אנשים שיוצאים החוצה, אבל לקחת בחשבון שאנחנו מרווחים את זמני המחסומים בכבישים, בין שעה 6 בבוקר ל-9 בבוקר, הכבישים פתוחים למי שצריך להגיע למקומות העבודה, מחסומים נפרסים ב-9 בבוקר עד לשעה 3 אחר הצהריים, ושוב, מרווח של כ-3 שעות לתת לציבור שאמור לתת למקומות עבודה חיוניים לתת. אם אני מסתכל על סך הכל מבחינת אזרחי ישראל, אז אני יכול להגיד שאני משדר סוג של אופטימיות, ראינו שיתוף פעולה יוצא מן הכלל. אני רוצה לציין ברשותך את המגזר החרדי, ואני רוצה להגיד לכל מי ששומע תודה, ותודה גדולה על הענות, ואני יכול להגיד לך שלא מעט נמצא בחוץ ולא מעט שומע אנשים, ואנשים מבינים את גודל השעה ואת גודל ההיענות שלהם להנחיות של הדרג המדיני. זה נכון שהמשטרה נמצאת בכל מקום ותהיה בכל מקום, אבל השיתוף פעולה של החברה החרדית מבחינתי ומבחינת משטרת ישראל שאני מייצג אותה בדבריי, הוא שיתוף פעולה מצוין ושפו. אנחנו מקווים שזה יימשך, זה מסייע לכולנו, מעל 3,600 מתים, הרבה מאוד נדבקים, הרבה מאוד חולים קשה, ונראה שהציבור באמת הפנים והבין את הרציונל שעומד מאחורי הסגר הזה וסגירת מוסדות החינוך. נקווה שהפרק הזמן של הסגר הזה יהיה קצר.
כן, נקווה שהסגר יהיה אפקטיבי במקביל לחיסונים, ושבעזרת השם נצא מהסיפור הזה. תגיד, סגן ניצב גיא לוי, כשאנחנו רואים תמונות שמגיעות מתל אביב, מכל מיני אתרי בילוי, מחוף הים, מרחובות הומי אדם, ממש פשוטו כמשמעו, בלי שוטרים, בלי דוחות. איך לא אפשר להסביר את זה לציבור שנאלץ להתפלל מחוץ לבית הכנסת לטובת המאבק בנגיף?
לא כל כך מדויק ברשותך, כי משטרת ישראל ומחוז תל אביב עשו לא מעט במהלך השישי שבת, כולל התמונות שראינו עם פיזור של אנשים מחוף הים, עם פיזור התקהלויות, עם שתי מסיבות טבע שנרשמו בהם עשרות דוחות, עם מסיבה בבית פרטי של כ-120 משתתפים, וכולם באזור המרכז, עם עוד מסיבה פיראטית, ועם עוד עסקים שנפתחים, והמשטרה אוכפת ורושמת דוחות. תראו, הרציונל מאחורי האכיפה הוא לא לשם האכיפה, הוא לשם שמירה, הוא לשם שמירת הקשיש, הוא לשם שמירת החולה, ולשם הרתעה, הרבה מאוד הסברה, הרבה מאוד הפעלת שיקול דעת. מצד אחד התל אביבים יגידו, אבל לא נכנסתם לבית התלמוד בביתר אלית, ולא פיזרתם את החתונה. אני נגד האשמות של המגזר הזה והמגזר הזה. כולנו צריכים לשתף פעולה בשביל מטרה אחת. ואני רוצה שוב להגיד שיש שיתוף פעולה מצוין מכל הגורמים. יש פלגים כאלה ואחרים שלא משנה מה תעשה, ההתנגדות תהיה בתוקף, ההפרות יהיו ברוטליות, ברגל גסה מאוד, ואני פחות רוצה להתייחס לאנשים האלה שבשוליים, מהמגזר הזה ומהמגזר הזה, ויותר להתייחס לרוב, כי הרוב הוא זה שיקבע. אם הרוב ילך הטון, והטון כרגע הוא מאוד חיובי, הטון כרגע הוא לטובת קיום ההנחיות, ואני רואה את זה בכבישים, רואה את זה במקומות שאני נמצא בהם, ובאמת זה זמן להגיד תודה לכל מי שמשתף פעולה.
יפה, גישה טובה, נכונה ובונה, צריך לומר, לא שאני נותן ציון, אבל זו האמת, אנשים משלמים, מקריבים מנוחות חייהם, מהרגלי, מאורחות חייהם, לטובת המאבק בנגיף הזה, יש תמיד את היוצאים מן הכלל, כן.
אני, מילה אחת ברשותך, אני יוצא ומתוקף תפקידי, אני נוסע גם בשישי שבת לעבודה, עובד, אני רואה אנשים מתפללים מחוץ לבית כנסת, ואני רוצה להגיד לך שבאיזשהו מקום זה מחמם לי את הלב לראות אנשים שמאמינים כל כך, אבל מצד שני אומרים בואו אנחנו נתרום את חלקנו למאבק הזה, ומבחינתי זה מחמם לי את הלב. אני רוצה שימשיכו כך, ונקווה רק לטוב ולבשורות טובות בעזרת השם.
אמן. סגן ניצב גיא לוי, ראש מדור תעבורה במשטרת ישראל, תודה רבה לך על השיחה.
תודה לך. תודה.
ערב טוב, נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן, מיד נשוב. דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575.
אבא ואמא, קודם כל אתם. הגעתם לגיל 60? אתם זכאים להתחסן ראשונים מפני נגיף קורונה. לקבלת מנת החיסון הראשונה, תאמו תור בקופת חולים. פרטים נוספים בקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי. 03-509-7000. נשמעים להנחיות. נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
קרן החלומות של מנחם טוקר מגשימה לכם חלומות.
מגשימה לכם חלומות.
יש לכם חלום? כנסו לאתר טוקר FM.
טוקר FM.
כתבו לנו את החלום, וטוקר ינסה להגשים לכם אותו.
כבר 22 שנה, כפית קטנה הופכת למצווה גדולה. מטרנה בשיתוף חסדי נעמי, יוצאים במיזם החסד מטרנה מצווה 22. אוספים את כפיות מטרנה או אריזות דייסה ושולחים לחסדי נעמי ומביאים לניידות המצווה. יחד נסייע לאלפי משפחות. כפוף התקנון.
איך שלא תערבבו, מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובחשרות מעודרת. סוגת, הטעם של אמא.
חם אביטל, אם בית בבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. יום יום אני פוגשת את ילדי הבית החם. המפגש איתם והדאגה לצרכים שלהם מחדיר עד כמה ילד זקוק לרגישות והבנה עמוקה. פרגון, מחמאה ומילה טובה משריש ביטחון עצמי חזק לילד שילווה אותו עוד לשנים רבות.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
תאמתי מהמחשב הנייד, על אספרסו בסלון.
תאמתי מהנייד, בקליק.
תאום מס לשנת 2021 מתחיל עכשיו, וגם השנה מתאמים מהבית ובנוחות. ייכנסו ליישומון, תאמו בעצמכם וקבלו את האישור מיד להדפסה. במקרים שאי אפשר לתאם ביישומון, אפשר להגיש בקשה במערכת הפניות באתר רשות המיסים, ואנו נפיק עבורכם תאום מס מבלי לצאת מהבית. השנה מתאמים מהבית. רשות המיסים.
מהי מידת הבטיחות של החיסון נגד נגיף קורונה? דוקטור אריה ולדמן.
ראשית חשוב להבין, החיסונים עברו בדיקות בטיחות מחמירות וקיבלו את אישור FDA. הטכנולוגיה שעליה מתבססים החיסונים נגד נגיף קורונה כבר קיימת כעשור. במהלך הפיתוח ניתן החיסון לעשרות אלפי בני אדם לבדיקת בטיחות ויעילות. ממצאי הבדיקות עולה שאין תופעות לוואי ממשיות. נוסף על כך, בדיקת הבטיחות והיעילות של החיסון התנהלה כך שלפני כל שלב היה על חברות התרופות להציג את הממצאים המלאים ואת הביקורות שנעשו לוועדה חיצונית, ורק אז התקבל היתר לעבור לשלב הבא. וכך, בזמן הגשת החיסון לאישור FDA, חברת התרופות והוועדה המקצועית והעצמאית ידעו שהחיסון בטוח לשימוש. החיסון הוא הדרך לנצח את המגיפה.
לפרטים נוספים פנו לקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי, 03-5-09-7000. נשמעים להנחיות, נזרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אני אנסה להבין קצת יותר מה קורה בציונות הדתית עם השמועות כי חבר הכנסת סמוטריץ' אולי ירצה להתמודד בבחירות בנפרד, אם הדרישות שלו מבנט לא יענו, ושוב, וחוזר חלילה כמאמר המאמר. איתן זליגר, שלום וערב טוב.
ערב מצוין.
איתמר פליישמן, שלום וערב טוב גם לך. אוקיי, מיד יהיה גם איתנו. איתן, איך אתה רואה את התמונה לקראת הבחירות? שוב אותם סבבים של ויכוחים עד ערב הגשת הרשימות?
שוב אותם סבבים של ויכוחים, שוב התמונות כנראה הם פשוט החבורה הנכבדה והחשובה והטובה שמה מתגעגעת להגעה עם חולצות הלבנות מזיעות בשתי דקות האחרונות לקראת הגשת הרשימות לעמוד אחרונים בתור. זה התחיל טוב.
ולעמוד אחרונים בסקרים, כי זה משליך אוטומטית.
כן, לגמרי משליך, ואם חשבה הרשימה המשותפת הזאת פעם גם לשאוף לקולות במקומות אחרים, אז ולהתחיל לנהל קמפיין, על שאר הדברים, אז בינתיים הם מעסיקים אחד את השני בדברים לא רלוונטיים, לא קשורים לכלום, ובסוף שני הצדדים ייפגעו, וכל עוד שאנחנו לוקחים בחשבון שהם בסוף התחברו, צריך להבין שבאירוע פוליטי, בהתחלה כולם מדברים שזה ברור שזה ייגמר ברשימה משותפת, כי ההיגיון אומר את זה, אבל כשמתחילים הרעיונות השונים, וכשמתחילה הקצנה בדעות ובעמדות, אז ההיגיון לא תמיד הוא הפקטור היחידי. יש עוד דברים, גם יש אגו, ויש עוד אירועים שמחברים את העניין.
אבל וזה... ארבע מערכות בחירות היינו בסבב הזה, זה התחיל עם הימין החדש, שאחר כך מרזל בפנים או בחוץ, סליחה, איתמר בן גביר, אחר כך הרב רפי פרץ, וכל מיני ייחודים למיניהם, על סף אחוז החסימה, חמישה מנדטים בכוח, אין מישהו שלומד שלא זאת השיטה, לא כך מנצחים הבחירות?
צריך להגיד, ההבדל המרכזי בין הסבבים הקודמים לסבב הנוכחי, שעד לפני חודשיים, או אפילו, מה זה חודשיים? עד לפני חודש, המפלגה הזאת עמדה בחלק מהסקרים על 23-24 מנדטים. כשאתה באוויר הפסגות הזה, אז אתה יודע, יש בעיה, כשאנשים עולים למעלה, במעלה הרים, אז גם החמצן הוא דליל, ומאבדים את השיקול דעת. וככל הנראה, זה מה שגרם למפלגה הזאת, או לשני הצדדים, המפלגה הזאת קצת לאבד שיקול דעת, קצת לאבד את הראש והסחרור שגדעון שר, הכניס את המפלגה הזאת, הוא סיחור של ידובר עליו רבות. צריך לזכור שעד לפני שלושה שבועות, עד לפני הקמת המפלגה של גדעון שר, זאת הייתה המפלגה שבעצם נתנם פתק לכל ימני שלא מתחבר לנתניהו, פתק נכון להצבעה, פתק נכון לאיש שגם נראה על פניו שמבין משהו בחיים, לפתק נכון למפלגה ערכית, פתק נכון לטיפול בקורונה, ובבת אחת הכל נגמר, ויש פה סחרור גדול. אני גם מעריך שהמספרים שאנחנו רואים בסקרים זה לא המספרים האמיתיים, המספרים האמיתיים הם עוד הרבה יותר נמוכים. אני נמצא בתוכמי, אני רואה חוסר... חוסר חיבה, מה שהיה לפני חודש, חודש וחצי, תחושה שיש פה איזה משהו חדש, לא משהו חדש מתחיל של 2013, אבל משהו חדש אחר, קצת נעלם. צריך גם לזכור שאם אנחנו באמת מגיעים לפתרון הקורונה, אז גם האיחוד של נפתלי בנט כאיש המושיע בקורונה, בתדמית, שעשה דרך אגב, צריך להגיד איזה משפט אחד. תראו, נפתלי בנט עשה קמפיין מדהים בחצי שנה, שנה האחרונה. מ-no one בפוליטיקה הפך להיות מנהיג עם 24 מנדטים. רק שכח דבר אחד בקמפיין פוליטי, לעשות פוליטיקה. ולעשות פוליטיקה זה אומר כבר לגמור עם בצלאל סמוטריץ לפני חצי שנה, להכריז בזמן, לנסות לגנוב במרכאות או לא במרכאות חבר'ה מהליכוד, כדי להביא עוד אנשים למפלגה הזאת. ובעצם למעשה במשך 7-8 חודשים הוא הסתובב עם רותי, מוכרת הנעליים מירוחם, ושרה בעלת המעדניה בהוד השרון, אבל הוא שכח להסתובב בכנסת, והוא שכח להסתובב במקומות הפוליטיים, ועכשיו הוא משלם את המחיר. עכשיו כל המפלגה הזאת משלם
טוב, שאלה אחרונה, ואולי, תודה, היא בסוף החשובה. אם וכאשר יחליטו שני הראשים, סמוטריץ' ובנט, לרוץ בנפרד, אולי זה יעשה טוב למחנה הזה פעם אחת ולתמיד? כי אם בנט עכשיו בסקרים כן יכול להביא אולי 4 מנדטים, וסמוטריץ' חושב שהוא גם כן יכול להביא 4 מנדטים, זה סיכון אדיר של 8 מנדטים לפח, או דווקא הכפלת כוח?
תראו, קודם כל צריך להגיד למי שזה יעשה הכי פחות טוב ולבנימין נתניהו או לגוש נתניהו, כי אם יחד עם סמוטריץ' הסיכוי שלא ילכו עם נתניהו כעדיפות ראשונה הוא נמוך, בלי סמוטריץ' 4-5 מנדטים, כמו שאתה אומר לבנט, אני חושב שגם יכול להגיע ל6 מנדטים, הם מטבע עובר לסוחר בשוק, וגדעון סער בהחלט פיצול יכול לעזור לו. מה עוד שצריך להבין שהסיכון פה הוא סיכון אדיר, זה לא איזה סיכון, זה אחד מהצדדים יכול בקלות לא לעבור את אחוז החסימה, ואז אנחנו כבר מכירים את אפריל 19, ולא צריך לחזור על זה במרץ 21, פשוט זו אותה תמונה. פשוט אפשר להסתכל על אפריל 19, זה קרה לפני פחות משנתיים, כולנו מבינים, בסוף האוכלוסייה הישראלית לא השתנתה, הגושים, לא הגושים, הקבוצות, במיוחד מפלגה שמדברת עם קבוצה, עם קבוצה מאוד מאובחנת, לא השתנתה בצורה דרמטית, לכן לא אמורים להיות שינויים גדולים, וגם נתניהו בסוף יאלץ לשתות את החלק מהציונות הדתית, ולכן אם נגיע למצב הזה, זה באמת מצב מורכב, ואני מאוד מקווה שעד 4 בפברואר יתעשתו החבורה, החברים הנכבדים.
דברי נכוחה, נקווה שבאמת כך יקרה. איתן זליגר, תודה רבה לך.
להתראות.
ערב טוב, אנחנו מסיימים שעה ראשונה של המהדורה המרכזית, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד ולטכנאי אורי כהן, אחרי חדשות השעה 8, נהיה פה גם עם היבטים נוספים של הקורונה ועל מה שעובר בתוכנו בנפש, ההתמודדות וגם כמה דברי חיזוק שהנפש שלנו כל כך צמיעה להם בימים אלה. יישארו איתנו, נשוב מיד אחרי החדשות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
חזקים, מחוברים, משדרים.